אנחנו בשבת תתווה ועמוד א', ואנחנו נתחיל בשורה הערבית. אמר רבונה בגיונו מקמות נחלקו ושמי והילל. ועכשיו הוא יצטט לנו את המשניות בתחילת מסכת עדויות. שמי אומר מקו חלב, והילל מקביים, ודיברנו פעם שעברה מחלוקת, האם כשהתורה אומרת ראשית אריסותיכם כדי עיסת מדבר, הכוונה היא העיסה שהם קיבלו כל בוקר, זה היה שני קבים, או חצי חצי, שהם היו אוכלים ארוחת בוקר וארוחת ערב, ומכל חצי צריך להפריש את החלה. חכמים אומרים לא חדיב זה ולא חדיב זה, אלא קו ושמונה עשיריות, שבמקום לומר שמונה עשיריות, הם אמרו את זה למידה ירושלמית, אמרו קו ומחצה, חייב בחלה. מי שהגדירו עמידות אמרו, חמשת רבעים כמה חייבים בחלה. אז הם פשוט המחלוקת, אם אני מחשבן מלבר או מלגב, בעצם הם מסכימים עם הלל, שהעיסה שהייתה נופלת להם על הבוקר היו צריכים להפריש חלה. רק שהשאלה היא אם אני אמשר את העיסה מלגב או מלבר. כשאני עושה את החישוב של עומר עשירית העיפה, האם זה מלגב או מלבר. ורבי יוסי אומר, חמישה פטורים, חמישה ועוד חייבים, כי החמשת רבעים קמח זה מה שנותר להם אחרי שהם הפרישו את החלה. אפשר להיכנס. הדלת מימין. ואידך מחלוקת שנייה, הלל אומר, מלא הין מים שובין, פוסלין את המקווה. עכשיו הין זה לא, זה, זה לא לשון של חכמים, אבל למה הוא אמר מלא הין שחייב אדם לומר בלשון רבו? מה זה מלא הין? קודם כל הין זה לשון תורה ולא לשון משנה. שנית, למה כתוב מלא הין? אז הרמב״ם מביא פשט יפה על המשנה ששמעיה ואבטליון היו גרים, והם לא יכלו לבטות טוב את המילים. אצלהם לא היה חילוק בין החט להי, לאלף, לעין. אז אם הם היו אומרים, הין מים שובין, זה היה נשמע כמו אין מים שובין. כמו שהיום בארץ ישראל, אנשים לא מבטאים את ההי, הם עושים את זה אלף. הלל אומר, כן?
כן, אין הבדל.
בקודש אסך. תשימו לב, אנשים לא עושים את ההי, הם עושים א', אז זה ככה היו גרים, היהודים היו יודעים לעשות, כן, היהודים היו עושים ה' וא', אבל שמעיה ואבטליון לא רצו שתצא תקלה מתחת ידם, הם יאמרו הין מים שובין פוסלין את המקווה, חלק מהתלמידים ישמעו אין מים שובין פוסלין את המקווה, אז בגלל זה הם אמרו מלא הין מים שובין פוסלין את המקווה. למה הם אמרו מלא? למה היי הין? מה? למה השתמשו?
יכול להיות שזה ציטט מהתורה, יכול להיות שאתה משתמשת במונח הזה.
לא. מה?
יכול להיות שהתורה משתמשת במונח הזה. מלא הין, אז זה מוכר.
לא. אז זה המסורת שהיה להם, ככה הם שמעו מרבותיהם. אז מלא הין מים שובין פוסלין את המקווה. אז שמאי אומר, הלל אומר, מלא הין מים שובין פוסלין את המקווה, שחייב דן מר בשון רבו. שמאי אומר, תשעה קבים. וחכמים אומרים, לא כדברי זה ולא כדברי זה. עד שבאו שני גרדים משער ההשפעה שבירושלים, ועידו משום שמאיה ואבטליון, ששלושה לוגין מים שובין פוסלין את המקווה. שימו לב שאין הלכה לא כשמאי ולא כהלל. עכשיו, כתוב פה בתוספתא, למה הוזכר שם אומנותם בשם מקומם? לומר שלא ימנע אדם עצמו מבית המדרש, שאין לך אומנות פחותה מגרדי, שאין מעמידים ממנו לא כהן גדול ולא מלך, כי זה נחשב אדם בזוי, ואין שער בירושלים פחות משער ההשפעות, והכריעו בעדותן כל חכמי ישראל, יש להם נאמנות, זה עדות. אז זה למה שהוזכר. אז שימו לב גם כן, שאין לנו פה את הכלל, שבית שמאי קודמין לבית הלל במשניות, בין הלל לשמאי אין לנו את הכלל זה. הלל קודם לשמאי. הלל אומר מלוהין, הלל אומר, שמאי אומר מקו חלה, ועכשיו במשנה השלישית, שמאי אומר כל אנשים דיין שעתן, אישה שורה אדם, אנחנו אומרים, מאותו רגע היא נטמעה. אני לא צריך לחשוש, האדם הזה היא כבר נטמעה לפני שעה, שעתיים, כל הדברים שהיא נגעה בהן לפני שעה, שעתיים, לא מעניין אותי. הלל אומר, מפקידה לפקידה. הלל אומר, אני אומר, היא טמאה למפרע, אם היא בדקה היום, מצאת תורה. בדקה בסוף שבוע, מצאת טמאה. אני חושש ששנייה אחרי שהוציא את האצבע, שנייה אחרי הבדיקה, יצא לאדם והיא נטמאה. אז הלל אומר, מפקידה לפקידה, מבדיקה לבדיקה, אני כל פעם הולך אחורנית, ובגלל זה יש לי את המשנה בריש מסכת נידה, כל היד המרבה לבדוק, הרי זה משובחת, כי ככה היא תתמה פחות דברים, כי אני רק הולך אחורנית עד הבדיקה הקודמת, בזמן הזה אנחנו לא אומרים את זה, ואיך חזל אמרו את זה?
שנייה, לא הבנתי, אם היא בדקה עכשיו,
והיא תבדוק עוד שבוע, ובעוד שבוע היא תמאה, אז אני אומר, אני חושש שהיא תמאה מהרגע. כי שנייה אחרי שיוציא את האצבע יצא דם.
של הבדיקה הראשונה.
נכון.
זה הכל תמי
עכשיו. הכל תמי כל השבוע הזה.
איך תחפש מה?
אז חכמים בגלל זה הקפידו שאישה לפני שהיא עוסקת בתארות, הולכת לשירותים ועושה בדיקה. כן? אל תשכח שבימי חזל זה היה יותר קל, כי אנשים א', היה להם וסת קבוע, הם היו קמים עם השמש, הולכים לישון עם השמש, אוכלים עם השמש, היה להם סדר יום קבוע, הגוף תפקד בצורה קבועה, ואישה ידעה עד השנייה כמעט, מתי היא הולכת לקבל את הווסת שלה, והיה להם הרגשות, מה שהיום כמעט לא קיים, האישה הייתה קמה באמצע הלילה, מרוב כאב, כשהמחזור שלה היה מתחיל, אז היה די ברור להם מתי המחזור התחיל, זה לא היה מצוי כל כך, שאישה פתאום תמצא דם, והיא לא ידעה מזה.
ומה השתנה היום?
מה השתנה היום? התוואים השתבשו, מאז שאנחנו לא אוכלים אוכל כמו שצריך, ולא אוכלים בזמנים כמו שצריך, ולא ישנים כמו שצריך, אז כל הגוף הוא השתבש. אז הנשים היום, רוב נשים אין להם מחזור קבוע, אין להם וסת קבוע. זה נע ונעד, חודש אחד יכול להיות 25 יום, חודש שני 35 יום, זה לא יכולה לדעת. זה רוב בנות ישראל היום. יש יקיות כאלה, שבאמת יש הרבה נשים שקשה להם להיכנס לרעיון, ממליצים להם, תקומו כל בוקר בשעה קבועה, תלכו לישון בשעה קבועה, ותאכלו בשעה קבועה, ואז המחזור שלהם באמת מתחיל להיות הרבה יותר קבוע. יש נשים, זה עניין גנטי, כנראה, יש נשים שבאמת כמו שעון. הן יודעות בדיוק, כל 29 יום, בום, יש מחזור. יש כאלה. אבל רוב בנות ישראל הם לא ככה. אז אני אומר, אז הדין הזה, כמה שהוא נשמע קשה, הוא בעצם לא היה כל כך מצוי בימי חזל. זאת אומרת, האישה די ידעה, רוב נשים היה להם וסת קבוע, וגם היה להם הרגשות.
ואפילו אז אמרו להקפיד על הבדיקה.
ואפילו אז חכמים אמרו שתבדוק.
היה זה ממש כאילו.
היום אין לנו טומאה וטהרה, זה לא רלוונטי. האישה במים פוסק, כולנו תמאות.
לא, אבל לעניין ספירה, אנחנו אומרים לעניין ספירה, שכל הזמן חשב שהיא תשים לב, אם יש לדם או אין לדם.
לעניין ספירת שבעה נקיים, אז מאחר ולנו אין מסורת כל כך טובה,
יש הבדל, אם מרזה לפני השקיעה או אחרי השקיעה, אז כדאי לה לבדוק, כל פעם עושים אחרי השקיעה או משהו כזה.
נכון, אנחנו כן ממליצים דבר כזה, אבל מאחר ואנחנו נתמה כל מיני צבעים מחוסר מסורת, אז אנחנו כבר לא כל כך רוצים שהם תבדוקנה. כי יכול להיות מציאות שאנחנו נצטרך לטמא שבימי חזל היו מתארים. הם שהיו בקיעים גדולים בדמים, אז אם היא בודקת, מה הבעיה? מקסימום יש שאלה, הלכו לרב, הוא ידע לטהר. אבל אנחנו כבר לא כאלה בקיעים. אז אנחנו לא כל כך, זה כבר לא רלוונטי אלינו. אלינו זה רק רלוונטי לטהרת המשפחה. זה חזרה לענייננו. אז הלל אומר מפקידה לפקידה ואפילו ימים הרבה, וחכמים אומרים לא כדברי זה ולא כדברי זה, אלא מעט לעט ממעט על יד, מפקידה לפקידה, ומפקידה לפקידה ממעט על יד, מעט לעט. זאת אומרת, אני תמיד אומר, אני חוזר אחורנית 24 שעות. אבל אם תוך ה-24 שעות היה בדיקה, אז אני רק חוזר אחורנית עד הבדיקה הקודמת. אם הבדיקה הקודמת הייתה יותר מ-24 שעות, אז אני רק חוזר 24 שעות. ככה חכמים אומרים.
עד 24 שעות בכלל.
כן. ותו, לקה, רגע, יש רק שלוש מחלוקות בין שמי והילל, והאיקה, יש מחלוקת רביעית, הילל אומר לסמוך, שמי אומר שלא לסמוך, יש מחלוקת לגבי נדרים ונדבות של יום טוב, שהילל אומר לעשות צמיחה כשאתה מקריב אותם ביום טוב, ושמי אומרים לא, אומרת הגמרא, רגע, זו מחלוקת ותיקה עוד לפני שמי והילל, כל הנשיאים ואבות בית דין מיוסי בן יועזר עד הילל נחלקו, כל הזוגות נחלקו בזה, אז זה לא מחלוקת פרטית שלהם, אז בגלל זה לא מנוי. כי כאמר רב הונא אחד דלקא פלוגתא דרבבת הבא דיו, רב הונא בא להדגיש את המקרים שאין רבים שחולקים יחד עם הלל ושמי. אבל פה יש. מאחר ופה כל הנשיאים ואבות בית דין חלקו, זה לא מנוי. שאת הגמרא ואיכא בוצר לגת, שמאי אומר הוכשר והלל אומר, לא הוכשר. אומרת הגמרא, בר מני דהי דעת המקשתיק להלל לשמי. זה לא נחשב. כי שם באמת הלל ויתר לשמי, אז זה לא הוכחה. מה זה הבוצר ענבים לגת?
אם זה העניין להכשר לקבל טומאה.
יפה, בן אדם שבוצר ענבים, ודעתו לקחת את הענבים האלה לעשות מהם יין, אז תוך כדי הבצירה, המשקה שזב מהם, שמאי אומר, הוא שמח מזה, כי גם שחלק יורד לארץ, אבל לפעמים בן אדם משתמש קופות מזופפות, לפעמים הוא משתמש בסלסלאות של פלסטיק, שכל המיץ שיוצא נתפס, אז בגלל זה אנחנו גוזרים שבכל מקרה שהוא בוצר המשקה שיוצא מהם מכשיר אותם. כי יהיו מקרים שהוא יהיה שמח עם זה, יהיו מקרים שהוא לא יהיה שמח עם זה, אז אנחנו גוזרים שתמיד זה נחשב מוכשר. ואנחנו נראה בהמשך שהיה מחלוקת הלוך ושוב, הלוך ושוב, ובסוף שמאי הוכיח שהוא צודק, והלל שתק, ואז באמת גזרו שהבוצר ענבים לגת, זה נחשב שזה הוכשר לקבל טומאה. עכשיו, הבוצר ענבים לגת, אנחנו נראה, שזה אחד מיותחי דבר. זה למה שתוספות מתקשה, כי זה משמע שהילל ושמי היו נוכחים ביותחי דבר. טוב, הלאה. יוסי בן יוזר איש צדה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים גזרו טומאה על ארץ עמים והכלי זכוכית. אנחנו עדיין מפנחים את הברייתא שראינו בעמוד הקודם. אז עכשיו תסביר. רגע, מה זאת אומרת שהם גזרו טומאה על ארץ עמים? והרבנן זה 80 שנה גזרו. הרבנן של 80 שנה לפני החורבן, הם אלה שגזרו טומאה על ארץ העמים. תאמר רב כהנא, כשחלה רבי ישמעאל ורבי יוסי שלחו לו, רבי אמור לנו בית בגמדרים שאמרת משום אביך, בשם רבי יוסי. שלח להם כך אמר רבא, קוף פי שנה עד שלא חרב הבית, פשטה מלכות הרשאה לישראל. זאת אומרת, היה שלטון של הרומאים. קוף שנה, פי שנה עד שלא חרב הבית, גזרו טומאה על ארץ העמים ועל כלי זכוכית. אז הגזירה הזו שאנחנו מייחסים ליוסי בן יועזר, הייתה 80 שנה לפני החורבן. שני הדברים, גם מארץ עמים וגם כלי זכוכית. מם שנה עד שלא חרב הבית, גלתה לסנהדרין וישבה לה בחנויות. למה הלכתה, מה זה משנה אם הם גלו מלשכת הגזית? מרביצה בעבדים מי לומר שלא דנו דיני כנסות. דיני כנסות צגדייתך, אלא אמא שלא דנו דיני נפשות. ברגע שהם גלו, זה היה בעצם הצרה, אנחנו כבר לא דנים דיני נפשות. וכי תימא בפי שנהנה מיינו אבו, אולי תטען שרבנן יוסי בן יועזר איש צרידה, הם הרבנים שהיו 80 שנה לפני החורבן, זה לא יכול להיות. והתניא, הלל ושמעון גמליאל ושמעון הגו נשיאותן לפני הבית 100 שנה. הלל התחיל את נשיאותו, היו לנו 4 דורות, הלל והבן שלו שמעון, והבן שלו גמליאל, והבן שלו שמעון, הם היו 4 נשיאים האחרונים ב-100 שנה האחרונות לפני חורבן הבית. אז ואילו יוסי בן יועזר צדה ויוסי בן יוחנן קדמו טובה, הם קדמו כמה דורות במסכת אבות, הם היו מהזוגות, מהתחלת הזוגות, אז לא יכול להיות שהם היו הרבנן שגזרו 100 שנה לפני החורבן. אז מה הולך פה? אנחנו מייחסים את זה להם, ופה בברייתא כתוב שזה רבנן של 80 שנה לפני החורבן.
כלומר, החומרה שזה לא בתקופתם, זה בתקופה יותר מאוחרת בזה.
כן, זה אחרי הלל. בדור של הלל או אחרי הלל, 80 שנה לפני החורבן גזרו טומאה על ארץ עמים ועל כלי זכוכית.
ומה כתוב בברייתא?
שיוסי בן יועזר איש צדה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים, שהם היו תחילת תקופת בית שני, 150-200 שנה קודם. הם התחלת הזוגות.
אז כמו מצלבר למי מיוחס את הגזרה הזאת.
כן. עכשיו אנחנו נחזור, יש פה רשי מאוד חשוב בהגדרת הזמנים, אבל בואו נסגור את הסוגיה ואז נחזור לרשי פה. אלא, אתו אינו גזו הגושה לשרוף, ואוויר אבל לא כלום. יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן הם גזרו על גוש אפר, שאם תרומה תיגע בגוש אפר של ארץ העמים, אז ישרפו את זה. אבל אם זה נכנס לאוויר של ארץ העמים,
זה לא
מתמא כלום. ואת רואה בנן דה 80 שנה, גזור האוויר הלתלות. הם גזרו שאם תרומה נכנס לאוויר ארץ העמים, אז אתה תולע, אתה לא אוכל את התרומה הזו ולא צריך לסוף. רגע, אתה רוצה לומר לי שיוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן כבר גזרו שגוש אפר של ארץ העמים גורם לשריפת התרומה? למימרה... אחד הגזרת אבל לשריפה שעל ההתחלה גזרו שארץ העמים גורמת לשרוף את התרומה ואמר אילפה ידיים תחילת גזרתן לשריפה ידיים הוא תחילת גזרתן לשריפה מיד יכיני לו זה דבר ייחודי שכשגזרו על הידיים מיד גזרו לשרוף אבל שאר הגזרות כשרבנן גזרו תרומה הם לא גזרו על הסף לשרוף על התרומה דרבנן אלא אתו אינו גזרו הגוש של לתלות ואוויר אבל לא כלום. מה צריך לומר? שיוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן הם גזרו שגוש אפר של ארץ העמים גורם לך לתלות את התרומה. ואוויר אבל לא כלום. והתורה מנען דשמונים שנה, גזרו הגוש על ישרוף והאווירה לתלות. הם גזרו, קידמו את הגזרה, שעל גוש אפר מארץ העמים סופים, וברגע שזה נכנס לאוויר, צריך לתלות. אומרת, רגע, יש עוד שלב לגזרה, והקטי באוש הגזור. הגזרה על ארץ העמים הייתה כשהסנדרין גלתה לאושה, דדנן. על וב ספקות צורפין את התרומה. יש לנו משנה מאוד חשובה בתארות, סתם ככה על ספק תומה, אז יש לנו כל מיני כללים, אבל יש דברים שהם בעצם אפילו לא ספקות. הם ספקות שרבנן קבעו שהם יהיו ספקות, וקבעו לנו לשרוף את התרומה על הספקות האלה. מה הם הספקות האלה? על ספק בית הפרס, שעם תרומה נכנסה לשדה שהלך לאיבוד שם קבר. אני לא יודע איפה הקבר, אז אני אומר,
אולי,
צריך לשרוף את
התרומה. אולי הקבר זה העילה לתרומה.
אולי התרומה זו העילה לקבר. ועל ספק אפר הבא מארץ העמים. כשיש לי אפר של ארץ העמים, אני תמיד חושש שחלק מהאפר הזה הוא הנפל שקבעו שם. אז הספק הזה של אפר שבא מארץ העמים. ועל ספק בגדי עם הארץ. בגדי עם הארץ אני תמיד חושש שאולי אשתו נידה ישבה עליהם. ואם הנידה יושבת עליהם זה ימתמה אותם. אז זה החשש שלי. אז בגלל זה בגדי עם הארץ יש להם ספק תמיד. ואני אפילו מוכן לשרוף את התרומה על הספק הוא. ועל ספק כלים הנמצאים, אם מצאנו כלים, אני לא יודע אם הם טמאים או טהורים, פתאום מצאת מישהו שם ליד הפח כלים. אז אתה סתם מצאת כלים על הכביש, אז הספק אם הם טמאים או טהורים, על ספק כזה שורפים את הטומאה, ועל ספק הרוקין, ועל ספק מרגלי אדם, שכנגד מרגלי בהמה. זאת אומרת, כל הספקות עד פה, זה יש רוק על הרצפה, לא יודע אם זה היה זהב או לא, כן, אז אולי זהב הטומאה. ספק מרגלי אדם זה...
זה היה כל כך נפוץ שחששו לזה.
כנראה. זה אפילו, אם אני מסופק אם זה מרגלי אדם, אז יש לי שני ספקות לכולה. כי אני לא יודע אם זה מרגלי אדם, וגם אם זה מרגלי אדם, מי אמר שהוא תמי? ועדיין חזל גזרו, וזה כנגד מרגלי בהמה. זאת אומרת, אפילו שאני רואה שלולית אחת שברור לי שזה מבהמה, ואני רואה שלולית אחרת, ולא ברור לי אם זה מאדם או בהמה, אז יש לי צד לומר שזה של בהמה, אבל יש לי ספק, אולי זה של אדם, ואז יש לי עוד ספק, אולי האדם מותמה, עדיין גזרו באושה שצריך לשרוף עם תרומה באה במגע. עכשיו, בכל הספקות האלה צריך להיות על ודאי מגען, שהתרומה ודאי נגע בדברים האלה, וספק תרומתן שורפין את התרומה. רבי יוסי אומר, אף על ספק מגען ברשות היחיד שורפין, וחכמים אומרים ברשות היחיד תולין, אם זה ספק מגע, אז זה נהפך להיות ספק תומה, אבל כל הספקות האחרות נמתייחס להם כוודאי תומה, ואני שורף עליהם. אם זה ספק מגע ברשות היחיד תולין, ברשות הרבים, תאורים. ואמרו לה, אילו וב ספקות, באושה התקינו. באושה זה איפה שהסנדרין גלתה אחרי החורבן, כי הרי הגמרא בראש השנה אומרת, שעשר מסעות נשאה השכינה לקראת חורבן הבית, ואז... כנגדם גלתה הסנדרין 10 גלויות. והגלויות של הסנדרין, אמרנו לפני רגע שהגלות הראשונה שהסנדרין ישבה לבחנות הייתה 40 שנה לפני החורבן. זאת אומרת, הגלות לאושה הייתה בהמשך הדרך אחרי החורבן. אז מה אמרנו? אמרנו שהיה את הגזרה של יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן. היה את הגזרה של שמאי והילל. של 80, סליחה, של 80 שנה לפני החורבן. ועכשיו אנחנו אומרים שהיה גזרה שבאושה אחרי החורבן התקינו. אז מה הולך פה? צריך לעשות סדר חדש. אלא, עטוינו, באו הם, יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן, גזו הגוש על התלות ואוויר אבלו כלום. עשו גזרה ראשונה, עם תרומה באה במגע עם גוש אפר של ארץ העמים, תולים. אתה לא יכול לאכול, לא צריך לשרוף. ואם זה נכנס לאוויר ארץ העמים, כלום. והתורה בנן דשמונים שנה, באו רבנן 80 שנה לפני החורבן, גזרו אידי ואידי לתלות. והם גזרו שגם אם זה נכנס לאוויר ארץ העמים, צריך לתלות, לא רק אם זה בא במגע עם האפר. ועתו באושה גזרו, הגושה לשרוף, ואוויר הקדקאי קאי. באושה הם הוסיפו, שאם זה בא במגע עם גוש אפר מחוץ לארץ, אז צריך לשרוף, ואוויר נשאר כמו הגזרה הקודמת, שנכנס לאוויר, צריך רק לתלות.
היה להם תוקף אבל על הסנדרין באושה?
כן, כן, ודאי.
מה, אבל כאילו הם לכאורה מגלו בלשכת הגזית, איפה...
היה להם תוקף לכל חוץ מדיני נפשות. טוב, עכשיו יש פה הרבה דברים שחשוב שתכירו. אז אולי נעשה פה קצת תוספות?
אל תברח.
זה מורכב. מורכב, מורכב,
מורכב.
זה מורכב. אלה הם היוצאים מן הכלל. יש פה הרבה מה לדבר. אבל אין לנו... אין לנו זמן עכשיו להיכנס לזה. לא, אלה הספקות היחידות שעליהם שורפים את התרומה. ככה...
זה גם הספקות קרובים. אני לא יודע, הרב לבן, את הקטע הזה עם הרוק של הזהב. מה, רובם היו זהבים שחושבים שזה רוק של זהב? זה נשמע ממש כאילו...
אני לא יודע כמה זה היה נפוץ. לא יודע.
אין דעניין, אז אני יודע לפחות נכון בבשר, בכל עניין של בשר. אנחנו כן אומרים, מתחשבים ברוב, מאיפה זה בא, מתחשבים במקום שבאזור שזה נמצא שם. פה אנחנו רואים כאילו, מה, כול הרוק, כמה אנשים מורקים במשך היום? למה אתה חושב שזה רוק של זהב? כאילו, מה הסיכוי שזה רוק של זהב באמת?
שאלה טובה. לא יודע. לא יודע. יש פה כמה רשי שחשוב שתכירו, בסדר? בוא נעבור לעמוד א'.
דרך אגב, היום אין לנו זווים כמו שמדברים פעם, גם בגלל שיש תנועות ועים, גם בגלל הנושא הזה.
מי אמר שאין לנו זווים?
אני, טוב, לא שומעים עליהם לפחות בכלל.
נכון? כי זה לא משהו שיספרו לך. אני יכול לומר לך שאין שנה שאין לי מישהו שמגיע עם שאלה, והשאלה האחרונה הייתה שבוע שעבר, שזה נשמע דומה למה שחזלתי ארוך כמו זה. יש כל מיני מצבים מעניינים.
מה עשו איתו היום הרב שאין לנו דיני תורה בתאה?
יש המון גורמים. זאת אומרת, אני לא יודע להגדיר מה זב, מה לא זב, אבל יש כל מיני דלקות שיש לאנשים שגורמים להם זיבה, שמאוד דומה לזיבה של חזל. יש גם מחלות, גנריה, שנשמע מאוד דומה למה שחזל תיארו בזיבה. זה... קשה לדעת.
הוא בעצם עכשיו נדע, כאילו, גם לבנים אסור לגעת בו.
לא, כי...
מה הדין שלו היום, כאילו?
היום הרלוונטיות היחידה היא לגבי עלייה להר הבית.
שגם ככה אנחנו אסורים ככה חוץ מהמתים.
אז חוץ מהמתים, יש גם תומה יוצאה עליו מגופו, שזה יותר חמור. זאת אומרת, אם הוא זב או בעל קרי, אז יש לו יותר תומה ויש לו פחות מקומות שהוא יכול לעלות. מבחינת העלייה להר הבית. טוב, חזרה לענייננו. יש פה כמה רשי מאוד מאוד מעניינים. רשי אומר על מלואין שחייב אדם לומר בלשון רבו באמצע עמוד תתווה ועמוד א', ורבותיי מפרשים, תחילת השורה, מה זה בלשון רבו? בלשון משה רבינו, וליבים גם גם שראה בכמה מקומות לא הקפיד על כך.
שראה
שאמרנו
ששנינו הנה, בלי מלוא.
לא, שראים שלא הקפידו לומר בדיוק בלשון משה רבינו. אם זה הכוונה, חייב אדם לומר בלשון רבו, זה שצריך לשמור את הלשון של משה רבינו, זה קצת קשה. עכשיו, כך באמת גם רב שיראי גאון כותב, שלא הקפידו לשמור את הלשון במשנה, כמו שזה היה בימי משה רבינו. שזה מעניין, כי כולם מכירים את זה שזהו מקומן, זה ברייתא שהיא בדיוק כן בלשון, כמו שמשה לימד. רב שיראי גאון באמת כותב, שכל רב היה מלמד לתלמידים שלו בלשון שהתאימה לו. כאילו, לא היה להם נוסח אחיד לתורה שבעל פה, עד שבא רבי. אז זה צריך ביור, מתי צריך לומר בלשון רבו. בואו נרד לרשי הלל ושמעון, ארבע שורות מלמטה. רבן שמעון בנו של הלל היה. רבן גמליאל הוא רבן גמליאל הזקן. ושמעון הוא רבי שמעון שנהרג עם ההוגי מלכות. והוא היה אביו של רבן גמליאל, דצערי לרבי שוע בן חנניה. כל הסיפור הוא בברכות. ושעשה מחלוקת עם רב לזר בן הוקנוס של תנור של אחנאי. זה מאוד מעניין, כי הרבן גמליאל הצעיר הזה, שניהם היו זקנים ממנו, והוא היה בדיוק אחרי חורבן הבית, רבן גמליאל הצעיר. רבי שוע בן חנניה ורב לזר בן הוקנוס היו תלמידים של רבי יוחנן בן זכאי. הם היו, שהוא היה תלמיד של הלל, זאת אומרת הם היו שני דורות קודמים לו.
רגע, מה, רב, יש את הסיפור הזה עם רבן גמליאל, שנכון עם לעניין יום הכיפורים.
נכון, זה רבן גמליאל הצעיר, זה אחד מהסיפורים שם.
אז הוא דיבר עם רבי יושע בן חנניה?
כן, אז הוא היה צעיר.
רגע, הם היו רבותיו של רבי עקיבא, נכון? רבי יושע ורבי אלעזר. רבי יושע בן חנניה ורבי אלעזר בן הורקנוס?
נכון.
אוקיי,
אז תעשה חשבון. הלל, רבי יוחנן בן זכאי, רבי יהושע ורבי אליעזר. שתי דורות. הלל, שמעון, גמליאל, שמעון, גמליאל. חמש דורות. והוא מתווכח איתם שהם זקנים מופלגים, והוא צעיר. הוא נשיא צעיר. הוא ניצח את הוויכוחים. והם גיבו אותו. הם רצו אותו בנשיאות. אבל אל תשכח שזה היה דור מיד אחרי החורבן.
בסוף גם הדירו אותו, לא?
בסוף הוא מת.
לא, הדירו אותו שהכניסו תחתיו את רבי אלעזר בן עזריה.
בסדר, בסדר, נכון. אבל בכל זאת רבי יהושע בן חנניה דאג שהוא יחזור לנשיאות. אבל אפשר להבין שזה היה דור מיד אחרי החורבן. היה מאוד חשוב שההנהגה תמשיך מעם ישראל, דווקא ממשפחת בית דוד, כמו רבן גמליאל. וחוץ מזה, היה לו מסורת של האחרים, לא היה. והוא היה גדול הדור. כן. כן. עכשיו, יש פה תוספות חשוב ומעניין שמופיע בכמה מקומות. תוספות אומר,
באיזה תוספות הרב?
אלא שלא דנו דיני נפשות. שמאחר והסנהדרין גלתה, אז הפסיקו לדון דיני נפשות. אז תוספות שואל, מה הולך פה? זה גמרא שמופיעה בעבודה זרה, בסנהדרין, בכמה מקומות. שמאחר והם גלו, אז כבר לא דנו דיני נפשות. אז התוספות שואל, תימה, וקמת ועלית על המקום, תדרשין על מיני מלמד שהמקום גורם, כל הדין הזה שהם צריכים להיות דווקא בלשכת הגזית כדי לדון, זה רק בנוגע לזקן ממרא. ובזקן ממרא גופי לא כתיב אלא בהמראתו. כל העניין הוא כשהוא ממרא, הם צריכים להיות שם. אבל לדון אותו, הם יכולים לדון אותו בכל מקום. אז מאיפה יוצא הדין הזה שהם גולים, אז אין דיני נפשות. אז תוספות נשאר בשאלה, תוספות פה. יש תוספות עבדה זרה, תוספות כמה מקומות שואל, פה תוספות לא עונה. הוא אומר, לא יודע מאיפה כל זה יוצא. אוקיי. אומר תוספות למעלה, אתו אינו גזור הגוש על לשרוף, וקשה, דמקלי זכוכית לא תרץ כלום, הרי לכאורה היו שני שאלות. אנחנו אמרנו שיוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן, הם גזרו על ארץ עמים ועל כלי זכוכית. עכשיו הבנו שרבנן של 80 שנה לפני החורבן גזרו על ארץ עמים ועל כלי זכוכית. אז מה קרה עם הכלי זכוכית? תירצנו את ארץ עמים. אמרנו זה היה שני שלבים לגזירה. אבל מה עם כלי זכוכית? זה לא תירצנו.
מה הייתה גזרה על כלי זכוכית בכלל?
עוד רגע נראה. אבל הגמרא לא תתרץ את הסתירה מתי זה נגזר. הגמרא תפרש מה הגזירה.
כי נבאתי כאילו שהכלי זכוכית זה... זה בא להגיד שגם כלי זכוכית זה יחס בתוכה העניין של התאומה, שמקבלים תאומה בארץ עמים, עם הגוש, עם ה...
ואפילו לפי המסקנה, תעלק על מימר דמיקר גזור הזכוכית לתלות ולסוף גזור שרוף, אתה לא יכול לומר את זה, כי על כלי זכוכית בכלל לא סופים, לא סופים זה תאומה וקודשי. אז התוספות רוצה לתרץ שדווקא בתאומה מגבן, מאחורה, לא סופים. אבל תמי מבפנים כן צופין. אבל זה תוספות רוצה גם לומר שמעיקר הגזרו ולא קיבלו מהם, בסוף גזרו וכן קיבלו מהם. אז אולי זה מה שהיה בכלי זכוכית, וזה התירוץ הראשון של הגמרא, שיש גורסים מעיקר גזרו ולא קיבלו מניו, ובסוף גזרו וקיבלו מניו. אז הוא אומר, אז אם זה התירוץ הראשון שהגמרא ניסתה לומר, אם גורסים את זה בגמרא, אז התירוץ הראשון של הגמרא החזיק לפחות לגבי כלי זכוכית. טוב, אבל תוספות מעלה, ויש תוספות קודם. יש תוספות שכותב שלפעמים לגמרא יש שתי שאלות והיא רק טורחת לענות על אחד מהם. לפעמים הגמרא עושה לענות. בסדר. הלאה. אז הגמרא עכשיו שואלת, מה זה הגזרה של כלי זכוכית? ואנחנו נצטרך להמשיך פה בעזרת שם זמן הבא. אלא אם כן תהיו בקשר בבין הזמן, אם אני אלמד.
רגע, מחר...